אתם מאזינים לתוכנית השיטה עם איציק מצרפי.
עכשיו בואו נסתכל על כל הדבר הזה מזווית אחרת, אולי קצת יותר משפטית, אבל לפני כן, טוב, נתחיל מזה אולי. עורך דין יוסי ויצמן, המשנה ליושב ראש לשכת עורכי הדין בישראל, ומתמחה בהליכי חדלות פירעון. שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב.
מה דעתך על הגישה הזאת של מתמודדים לראשי הרשויות, לרשות העיר, שמבטיחים הבטחות, שבהמון מקרים הם יכולים להיות שקר? אתה שומע מה אומר לנו כאן חנוך? אומר, לפעמים מבטיחים דברים שבכלל כבר קיימים, קיימים. לפעמים מבטיחים דברים שעוד אין להם בכלל ההליך, עד שיקרה, נניח שתי בריכות עירוניות, עד שתקבל הרשאה, עד שתקבל זה, יקחו, יעברו כמה שנים הרבה מעבר לקדנציה שלך. האם מותר לך להבטיח דברים כאלה? או יש כאלה שבכלל מעיזים ואולי מבטיחים גם דברים שלא בסמכותם?
אגב, אני, אין לי בעיה עם כאלה שמבטיחים דברים קיימים. זה קצת חוכמת ההמונים לראות שזה סתם חרטוט. זה עוד בסדר. יש לי בעיה עם כאלה שמבטיחים דברים שאי אפשר שתקיימו. דברים שאין להם תכנות. אבל מתחייבים, אתה יודע, מתחייבים, כאילו, להתחייב זה קל, אף אחד לא התחייב לקיים, הם התחייבו רק להתחייב. זה מאוד מצער, כי רמת האמון רק יורדת ויורדת. כבר נאמר שצריכים אולי שיהיה איזשהו דוח או איזשהו משהו בפני הבוחר לבוא לראות איך ההבטחות התקיימו או לא. אני מזכיר רק כקדנציה שעברה, היה ראש ממשלה שהתחייב, ממש התחייב בכל אולפן שלא יישב עם חבר כנסת מסכם, אחרי זה ישב איתו. כלומר, אין באמת משמעות להבטחות.
אתה יודע, אם אנחנו מתייחסים, אם אנחנו לוקחים את זה ומקבילים, הם מקבילים את זה, נניח, לחוק הגנת הצרכן, יש את עניין ההטעיה. אתה מטעה אותי, זו הטעיה לכל דבר. זה גם אפשר לפתוח אפילו בהליך פלילי, לא רק מנהלי מול הדבר הזה.
בהחלט, אבל זה מתעלה הגנה, שהוא התכוון באמת, הוא הבטיח שהוא יפעל, הוא לא הבטיח שהוא יצליח לעשות, כי לא תמיד זה תלוי בו. יש סוג של הגנה כזאת, אבל אני מסכים מתחשן.
אבל מה אם הוא מבטיח משהו שבכלל לא בסמכותו?
משהו לא שלא בסמכותו, גם משהו שאין לו התכנות. אין לו התכנות, יש לנו נושאים של דברים שאין להם התכנות. היה למשל מתמודד ברשות לשכת עורכי הדין, שהתחייב שיהיה שכר טרחה קבוע, גבוה יותר, חובה בתיקי מקרקעין. אין שום התכנות חוקית שיהיה הגבלה על שכר. לא קיים, אבל הבטיחו את זה. הבטיחו, נו, אז מה אם הוא הבטיח? הרי לא היה שום תכנות. מישהו אמר משהו, מישהו אחרי זה פעל לראות אם הוא עשה בעניין.
רגע, ואם באמת בסוף הקדנציה אנחנו בוחנים, מסתכלים אחורה ורואים שהוא לא פעל כלום בעניין, אפשר פה? יש איזושהי
עילה? לכאורה כן. אני מאמין שאם יקום האיש ויאמר, הנה, נבחרת, וקדנציה שלמה לא פעלת, ולו בדבר אחד, ניתן לתבוע אותו. אבל יש גם באיזה תביעה אפשר לעשות. נזיקים כספית אי אפשר לעשות, כי אתה לא יכול להוכיח שנגרם לך נזק. אתה צריך ללכת אולי בדין הפלילי. תשמע, זה מורכב וחבל מאוד שזה כך.
זה גם חוזה לכל דבר, אתה יודע.
אם יקום פוליטיקאי, כן, אבל זה לא חוזה חתום, ממש. אם יקום פוליטיקאי, ואני אצל לתקן את המצב הזה באיזשהו הצעת חוק, אגב, הוא יראה לעצמו ברגע דבר ראשון, אבל אם הוא כן הצליח עם זה, אז זה באמת יועץ לסדר, כי נוצר ממש ונדליזם של הבטחות שכולם סובלים מזה, ממש כולם סובלים מזה. אני מאוד מקווה שהציבור ישפוט את אותו אחד שהבטיח ולא קיים.
אנחנו שוכחים, אי אפשר ליצור, אי אפשר, אתה רואה, אנחנו שוכחים מהר.
אחת לחמש שנים בחירות מוניציפליות, בוודאי שישכחו אנשים, אנחנו נזכור את זה. אבל אני באמת, שיקום אותו אדם הוגן, אותה חברת כנסת, אותו חבר כנסת, הוגן, ויגיש איזשהו הצעת חוק שתתחום את נושא ההבטחות של פוליטיקאים בכלל, בכל בחירות. למה מצידי, מבחירות לבד הבית, עד לבחירות לראשות ממשלה, זה לא משנה. כל אחד שעומד לבחירה ומבטיח הבטחה, שהוא יודע שהוא לא יוכל לעמוד בה, או שהוא בכלל לא פעל אחרי שהוא נבחר, לבצע את אותו אחד, שיהיה
איזשהו אני שם סביבת. טוב, בוא נדבר על הנושא לשמו התכנסנו. עלייה בהליכי חדלות פירעון של יחידים. יותר מ-11,000 איש הגישו השנה בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון לחובות עצומים. וזה מסמן עלייה של יותר מ-6% לעומת השנה שעברה. דוח של משרד המשפטים, כן? איך אתה מסביר את זה?
תראה, כפי שאני מטריע, ולא נעים לי שאני נהייתי הזה שתמיד מטריע כל הזמן, אבל אני כבר אומר את זה במשך שנה, וביתר סייד בחצי שנה האחרונה עם הסיפור של הריבית, אנחנו בפתחו של גל גדול מאוד של הליכי חדלות פירעון, גל שלא בטוח שנוכל גם להשתלט עליו איזושהי מידה מסוימת, כי הרבה אנשים לא היו מוכנים לזה שהמשכנתא שלהם תעלה, שהריבית תעלה, שהמחירים עולים באופן כללי, והם לא מצליחים לסגור את החודש וצוברים חובות. הרבה כאלה שקנו נכסים ואתה יודע, לא אוהבים לדבר על זה, אני לא שומע על זה מספיק, וזה ממש ממש כואב לי. בעלי נכסים שרצו להשקיע כמה שקלים והלכו וקנו נכסים בפריפריה, ופתאום המשכנתא עולה על הסחירות שהם מקבלים, ולא מצליחים כעת למכור את הנכס, את הנכסים, כי יש שם הצפה, אז כל אלו ואחרים מגיעים כעת לחדלות פירעון, ואנחנו רק בתחילתו של גל מאוד גדול. אני מאוד מקווה שהמדינה תהיה ערוכה לטפל בכל אלו, כי בסופו של דבר אזרח שלא מצליח לפרנס את המשפחה שלו ונפגע לו הכבוד, צריכים לקבל טיפול חברתי דחוף. אני עדיין לא רואה
איך עושים את זה. אתה, קודם כל, שתי שאלות. אחת, האם יכול להיות שמה שאנחנו חווים עכשיו זה בעצם עוד בכלל מהקורונה? זה אפילו לא השלכות של עליית הריבית?
לא, אני חושב שהשילוב של הרבה עסקים שניסו לצמוח והשקיעו אחרי הקורונה, יחד עם העליית...
או לקחו, או נאלצו לקחת הלוואות כדי שיוכלו להרים את הראש מעל המים אחרי הקורונה.
תראה.
ואז פתאום ההלוואות הללו נושאות ריבית מטורפת.
אני אגיד לך. אני כמעט 20 שנה עוסק בחובות וכספים. אין נוסחה אחת לכולם. כל אחד מסתבך, כל אחד שהסתבך, בגלל סיבה אחרת. יש מגוון, למקד גם, כי גם אינו דומה תחום אחד שהוא עבד בו, לתחום השני. האם זה תחום עם מלאי, ואז הוא יותר חשוף, ויש תחום של שירות בלי מלאי, ואז הוא פחות חשוף. יש כל הסיבות וכל הסוגים שבעולם. אבל בסוף המדינה כעת נמצאת בסיפור של משבר. נמצאים במשבר. יש משבר שגם בגלל ריבית, גם מצב משפטי כלכלי וכל ההפגנות וכל המצב המשפטי שחוסר בהירות, זה גם גורם לבעיות כאלה ואחרות. אני יכול לומר לך שלא יהיה טיפול מהיר של המדינה בנושא הזה, תהיה פה הצפה ולא יש איך לעצור את זה.
מה אתה חושב שצריך עוד לקרות? הרי חוק, אתה יודע, הליכי חדלות פירעון, חוק חדלות פירעון, שהלך והפך להיות קצת יותר חברתי, קצת יותר, אתה יודע, קצת יותר עדין כלפי אותם אנשים שחייבים כספים. האם אתה רואה בזה איזשהו צד חברתי? האם אתה חושב ששם צריכים להיות מתוקנים תקנות חדשות?
תראה, מה שעדין לאחד הוא אכזרי לשני. ומה שאם שם עושים אותו מדי עדין, זה אומר שגם הנושים לא יקבלו את כל הכסף שלהם, או שיקבלו אותו באיחור, או שהמימוש לנכס יהיה יותר בעייתי, ואז זה יגלגל, כי נושה שלא מקבל את הכסף שלו, אם הוא לא בנק, אז הוא עצמו יכול להיות חדל פירעון. צריכים שהפתרון יהיה יותר פתרון הוליסטי. לראות איך אנשים עם משכנתאות יוכלו לפרוס את זה, בדיוק כמו שבקורונה היה מצב חירום.
אבל נותנים להם, נותנים להם לפרוס, אבל אתה יודע שהריבית שם היא פסיכית, כשאתה מנסה לעצור את המשכנתא.
נכון, אבל אם יהיה איזושהי דחייה אוטומטית ל5-6 שנים, או שיעבור הצעת חוק שהיא מורכבת, הצעת חוק מורכבת, שהעליית הריבית לא תחול על משכנתאות. תראה, קטונתי מלהציע לממשלה הצעות מה לעשות. אני גם יותר במקום של הפתרון ופחות במקום של למצוא את הבעיה. יש מומחים, באמת מומחים מהשורה הראשונה שיודעים איך להתכנס ולמצוא פתרונות, מה צריכים לריצות ולהבין את הבעיה. לא לשבת במגדל השן ולהגיד יהיה בסדר, או שהשוק עושה את שלו, או שזה חלק מהתופעות הטבעיות, והמדדים וכל מיני דברים כאלו. צריכים להתכנס לפתור את הבעיה. אם הם רוצים, אני באמת מציע להם שישבו אצלי יום אחד במשרד ויראו את החייבים, איך שהם נאבקים על הלחם והחלב עם החשבוניות, ואם אין להם אז שבוע הם יכולים להסתפק גם בלי חלב, שהם יראו תיקים שאני מכהן בהם כנאמן. איך נראה החיים של אחד שהוא חדל פירעון? הם יבינו שכל אחד כזה שמצטרף למעגל העוני והחדלות פירעון, זה אסון למדינה.
ותעודת עניות
למדינה. צריכים לראות את הנושא של החובות בדיני נפשות במדינה, ולא להשאיר את הנושאים האלה, איזשהו חצר האחורי, כאילו מה זה משנה, זה יאפס את עצמו, זה יתקן את עצמו. שמעתי כל מיני מילים כאלה קשות, שאני אומר לך, שאם לא, בדיוק כמו שלפני חצי שנה אמרתי, והנה זה קורה, אני אומר לך, שאנחנו נמצאים בפתחה של תקופה קשה מאוד, אלא אם כן מתעשת שמה, וננסה לבצע הליכים ממש מיידיים לפתרון של הבעיה.
עורך הדין יוסף ויצמן, המשנה ליושב ראש לשכת עורכי הדין בישראל, אני מודה לך.
תודה רבה.